חולין, דף קוף חפחת, מתחילים בעזרת השם, דף קוף חפזיין עמוד ב', 11 שורות מלמטה, בנקודתיים, נשחטה, בהמה וכו'. אדם יש לו עדר עם הרבה מאוד פרות, חולב מדי יום הרבה מאוד ליטרים של חלב, מתפרנס ברווח. יום אחד הוא שם לב שאחת מהפרות הולכת קצת צולעת, מתקרב, ומה הוא רואה לתדמתו? לא פחות ולא יותר, האחת מהרגליים הקדמיות שלה נחתכה בצורה קשה מאוד. הוא קורא מהר לווטרינר של הבהמות, תבדוק האם הרגל הזאת מסוגלת להחלים ולהתאחות בחזרה. בודק פה, בודק שם, ואז הוא אומר לו, צר לי להגיד לך שהפרה הזאת, הרגל הקדמית שלה שנחתכה, לעולם לא תחזור לקדמותה, היא אמנם עדיין מחוברת לגוף שלה, אבל זהו, זה כבר לא יתאחה אף פעם. זה נקרא, בלשון של חז"ל, עבר המדולדל בבהמה. אחד מהדוגמאות, הרגל הקדמית שנחתכה ולא יכולה להחלים, ותישאר ככה. מותר לשחוט בהמה כזאת, לפחות ירוויח את הכסף של הבשר? בוודאי שכן. במקרה של רגל קדמית, ולא מדובר פה על הרגל האחורית, מן הרכובה או למעלה, לא ניכנס לזה. ברגע שמדובר פה על כזה מין סוג של רגל שנחתכה במצב שזה לא עושה אותה טריפה, הוא יכול לשחוט את הבהמה הזאת בתור שחיטת חולין, לא בתור קורבן, בתור שחיטת חולין, ולהרוויח לפחות את הבשר. שחט את הבהמה. עכשיו הוא רוצה לוודא עוד איזושהי נקודה מסוימת שלא סגורה אצלו, מה קורה עם הרגל הקדמית בעצמה, האם היא הותרה על ידי השחיטה או לא. התשובה היא לא. חז"ל דורשים מפסוק ובשר בשדה טרפה דרשה מסוימת שהרגל הזאת לא ניתה מותרת על ידי השחיטה של כל הבהמה. היא אמנם לא הופכת את הבהמה לטרפה, אבל הרגל הזאת תהיה אסורה באכילה. עכשיו, ברגע שהרגל הזאת אסורה באכילה, שאלה היא האם זה נקרא בכלל אוכל? לגבי איזה עניין? לגבי טומאה. הרי בעזרת השם כשבנה בית המקדש אנחנו צריכים לדעת להיזהר בענייני טומאה וטהרה. דבר שהוא אוכל, יכול לקבל טומאה בתור אוכל. עכשיו, דבר שהוא לא אוכל, בדרך כלל הוא לא מקבל טומאה. אבל במקרה שלנו, חז"ל דורשים מהפסוק בשר בשדה טרפה, שהרגל הזאת, המדולדלת, איבר המדולדל בבהמה, כל איבר מדולדל בבהמה, אפילו שהוא אסור באכילה, יש בו טומאת אוכל. יש בו טומאת אוכל. עכשיו השאלה היא, האם כששוחטים את הבהמה, דם השחיטה, שהוא אחד משבעת המשקים, שבעת המשקים שהם למעשה כשאוכל, שאף פעם לא שטפו אותו במים, פעם ראשונה שהוא נשטף על ידי אחד משבעת המשקים האלה, זה גורם שמכאן ולהבא, אם יגע בו דבר טמא שמטמא אוכל, זה יטמא אותו. עכשיו, דם זה אחד משבעת המשקים שמטמאים. ברגע ששוחטים את הבהמה, ניתז ממנה דם. דם נפש. האם הדם הזה מכשיר כמו את כל הבהמה גם את אותו עבר מדולדל לקבל טומאה או לא? יש בזה למעשה שתי דעות. דעה ראשונה זה דעתו של רבי מאיר. הוא אומר כן, כמו שאפשר לראות ישר בשורה הראשונה כאן בעמוד, נשחטה הבהמה, מדובר פה שיש לה עבר מדולדל, הוכשרו העברים המדולדלים שבה בדמיה, בדם של הבהמה, דברי רבי מאיר. רבי שמעון אומר לא הוכשרו, לא, הדם הזה לא מכשיר את העבר המדולדל של הבהמה, ונשאלת השאלה למה לא. אם רבי מאיר סובר שכן, אז למה רבי שמעון סובר שלא? במה הם נחלקו? התשובה היא, יש על זה שש תשובות. שש תשובות במה הם נחלקו. אומרת הגמרא, נשחטה הבהמה וכולי, כמו שהבאנו את המחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי שמעון בר יוחאי. שואלת הגמרא את השאלה הגדולה, במה היא כמיפלגה, במה נחלקו רבי מאיר ורבי שמעון בר יוחאי? הביאה הגמרא את ההסבר הראשון, אמר רבא. מדובר כאן שהדם לא ניתז על גבי אותה רגל מדולדלת, אלא זה נשפח על גבי הבהמה במקום אחר בשעת השחיטה. והמחלוקת ביניהם, בבהמה נעשית יד לעבר כמיפלגי. האם הבהמה יכולה להפוך להיות יד? מה זה יד? הרי הכלל הוא שדבר שהוא אוכל, הוא נטמע כמו אוכל. אם יש יד שאיתו מחזיקים את האוכל, כמו למשל עוקץ של פרי או עצם של בשר, יש יד שעם זה מחזיקים את האוכל, הוא יכול להעביר טומאה לאוכל. אם הטומאה נוגעת ביד, זה מטמא גם את האוכל. עכשיו, הבהמה הרי מקבלת טומאה, כי הרי הדם כן ניתז עליה, אבל על האיבר המדולדל לא ניתז דם. השאלה היא, האם שאר הבהמה יכולה להפוך להיות יד שתעביר טומאה בזה שהיא מחוברת לאיבר המדולדל, ותעביר גם את העניין ההכשר הטומאה, שיהיה אפשר להגיד שברגע שניתז אחד מהמשקים על שאר הבהמה, אז באופן אוטומטי זה מכשיר לקבל טומאה גם את האיבר המדולדל שבה. כי הרי יש בזה מחלוקת, האם יש יד גם להכשר לקבל טומאה. אז כאן למעשה אנחנו נוקטים שלמעשה הבהמה נחשבת יד. השאלה היא האם יכולה להיות, האם יש כזה מושג שבכלל היא תהיה יד להכשיר את האיבר המדולדל. ברגע שהיא הוכשרה, אז גם האיבר המדולדל הוכשר. בזה הם נחלקו. רבי שמעון סובר, מר סבר, אין בבהמה נעשית יד לאיבר. הבהמה לא הופך להיות יד להעביר את ההכשר לקבל טומאה לאיבר המדולדל, ולכן הוא באמת לא הוכשר לקבל טומאה. ומר סבר, רבי מאיר חולק והוא סובר, ודאי שכן, בהמה נעשית יד לאיבר, ולכן זה מכשיר את האיבר המדולדל לקבל טומאה, עצם זה שניתז דם שחיטה על גבי שאר הבהמה. זה הסבר ראשון. אביי אמר, תלמידו של רבא, הסבר שני. כולם מודים שאין יד. הבהמה לא מעבירה הכשר טומאה לאותו עבר מדולדל. אלא, השאלה היא, האם העבר המדולדל נחשב מחובר לשאר הבהמה או לא? מה קורה? האם אדם הרים את כל הבהמה? אותו עבר מדולדל לא ייפול. אבל אם האדם ירים עם העבר המדולדל את כל הבהמה, ודאי שכל הבהמה תיפול והוא יישאר רק עם העבר המדולדל ביד שלו. אז השאלה האם זה נקרא מחובר, האם זה נקרא בהמה אחת או לא, כי הרי בשביל להכשיר מאכל שהוא מכאן ולהבא יוכל לקבל טומאה, לא צריך לשטוף את כל האוכל, מספיק לשטוף חלק ממנו, וכל האוכל מצטרף להיות מוכשר מעכשיו לקבל טומאה. עכשיו השאלה היא לגבי אותו עבר מדולדל, האם הוא יושב חלק מהבהמה או לא, כי הרי כשמרימים את כל הבהמה הגדולה, זה מתרומם יחד, אבל כשמרימים רק עם זה, זה לא מרים את כל הבהמה. ובזה המחלוקת, האם זה נחשב דבר אחד, איבר שכשמרימים אותו הבהמה לא מתרוממת או לא. באוחז, בקטן, ואין גדול עולה עמו, בזה הם נחלקו כמפלגי. כשהוא מחזיק באיבר המדולדל והשאר הבהמה לא עולה ביחד עם זה, בזה הם נחלקו. מר סבר, רבי מאיר אומר, אוחז בקטן ואין גדול עולה עמו, הרי הוא כמוהו. זה כן נחשב כמו אחד, כמו אוכל אחד, וזה מכשיר לקבל טומאה. ומר סבר, לעומת זאת רבי שמעון סובר, אינו כמו, ולכן זה לא מכשיר. ואף רבי יוחנן סבר, באוחז בקטן ואין גדול עולה עמו, בזה כמפלגי, בזה הם נחלקו רבי מאיר ורבי שמעון. איך רואים שהוא סובר ככה? דרבי יוחנן רמי דרבי מאיר דרבי מאיר. רבי יוחנן מקשה סתירה בדברי רבי מאיר שהוא אומר כאן, לבין מה שאומר מקום אחר. מה הוא אומר כאן? אוחז בקטן, ואין גדול עולה עמו, הרי הוא כמוהו. זאת אומרת, רבי יוחנן נוקט שרבי מאיר, כשהוא אומר שהאדם השחיטה מכשיר את העבר המדולדל, הטעם שלו הוא, מכיוון שהוא נחשב מחובר לשאר הבהמה, למרות שכשהוא אוחז בעבר המדולדל, שאר הבהמה לא תישאר מחוברת, אין גדול עולה עמו, בכל זאת הרי הוא כמוהו. כבר כאן אנחנו רואים שרבי יוחנן סובר שזו דעתו של רבי מאיר, וכמובן על זה רבי שמעון נחלק עליו, כמו שהוקים באמת הבית את המחלוקת בין רבי מאיר לרבי שמעון. עכשיו אנחנו נתקדם, מה בעצם רבי יוחנן מביא סתירה על דברי רבי מאיר לפי איך שהוא הבין בדעתו את רבי מאיר. הוא רמין הוא, אני שואל אותך סתירה ממשנה, אוכל שנפרס, הכוונה נשבר, ומעורה במקצת, הוא קצת עדיין מחובר. רבי מאיר אומר, אם אוחז בקטן וגדול עולה עמו, אם הוא יכול לאחוז בחלק הקטן והחלק הגדול יעלה איתו ביחד, הרי הוא כמוהו. זה נחשב מחובר לגבי איזה עניין? כאן עוסקים לעניין טבול יום. מה זה נקרא טבול יום? אדם שנטמע באיזושהי טומאה, ניקח דוגמה, טומאה שיכולה להיות מצויה לצערנו הרב, גלגל החוזר בעולם, אדם משתתף בלוויה והוא זכה לקיים חסד של אמת ולשאת את המיטה. עכשיו הוא נטמע במסע, הוא נשא את המת. הרגע שהוא נטמע, עכשיו צריך תהליך של טהרה, הרי כל בן אדם מעוניין שלושת הרגלים לכל הפחות להיכנס לבית המקדש, בשביל זה הוא צריך לתאר את עצמו. אז הוא צריך 7 ימים להיות נקי, ביום השלישי, ביום השביעי הוא אפילו זוכה לקבל אפר מהפרה האדומה הידוע. אחר כך מגיע היום השביעי, הוא צריך לטבול, בשביל להתאר. עכשיו הוא טובל, זהו, טהור, התשובה היא לא. הוא צריך לחכות שיהיה ערב. איך הוא נקרא עד שנייה הערב? הוא נקרא טבול יום. כשנייה ערב, אז... אז זה כבר התהליך הבא של הטהרה, בטומאת מת, במקרה של טומאת מת זה מטהר אותו ברגע שנהיה ערב. אבל כל זמן שהוא היה אמור לטבול היום והוא טבל, אבל בשביל להשלים את התהליך של הטהרה, הוא חייב להמתין עד הערב. אז הוא נקרא טבול יום, וזו טומאה קלה יחסית לשאר הטומאות. אדם שלא טבל בכלל, ודאי שיותר הטומאה שלו חמורה. אז במקרה שאדם טבול יום נגע בחתיכת אוכל, שנשברה משאר האוכל, ואם ירימו את החתיכה הזאת, היא תיחתך, והיא לא תרים איתה ביחד את החתיכה הגדולה. אז על זה, אומר רבי מאיר, הרי הוא כמוהו, וברגע שטבול יום נגע בחתיכה הקטנה, הוא פסל גם את החתיכה הגדולה. ואם לאו, אבל אם כשאתה מרים את החתיכה הקטנה, החתיכה הגדולה נופלת, זה מתנתק מהחתיכה הגדולה, אינו כמוהו. ואז החתיכה הגדולה תהיה תאורה כשנגעו בחתיכה הקטנה. אז רבי יוחנן מקשה סתירה, פה אתה רואה, לפי דעתו של רבי מאיר, שכשמרימים את הקטן, אז הגדול לא מתרומם יחד עם הקטן, כי אז נשברים לגמרי, כן? כשיש פה משהו שנשבר בחלקו ממשהו גדול, ומרימים את הדבר הקטן, אז הדבר הגדול נשבר סופית. אז רבי מאיר במשנה אנחנו רואים שהוא סובר שזה נקרא מחובר, פה פתאום אנחנו רואים משנה אחרת שהוא סובר שזה לא נקרא מחובר. ואמר רבי יוחנן, כאן שאנחנו אומרים לגבי חתיכה קטנה, שמחוברת קצת לחתיכה הגדולה, שאם ירימו את החתיכה הקטנה, החתיכה הגדולה לא תתרומם ביחד, אלא היא תיפול ותשבר לגמרי. אז סובר כאן רבי מאיר, אנחנו אחורה רואים שסובר שזה נחשב שבור, זה טעות. מוחלפת השיטה, רבי מאיר לא סובר באמת ככה. צריך להחליף, רבי מאיר סובר, בכל מקום כשהוא אוחז בחתיכה הקטנה, אפילו אם החתיכה הגדולה תשבר, בכל זאת כל זמן שמחוברים זה נקרא חתיכה אחת גדולה. שואלת הגמרא, ומהי קושיה? למה היה קשה לרבי יוחנן שהוא אמר מוחלף את השיטה? זהו, חייבים לשנות את הגרסה של המשנה, מה? אי אפשר לתרץ את שתי המשניות שהן בעצם לא סותרות? בסדר, כאן אומר באמת רבי מאיר לגבי עבר המדולדל בבהמה, שהשחיטה של הבהמה מכשירה גם האדם שנשפח על החתיכה הגדולה, מכשיר גם את העבר המדולדל. בסדר? הרי הוא כמוהו, אוחז בקטן וגדול אפילו אינו לאמו, הרי הוא כמוהו. פה לגבי טבול יום, אנחנו רואים שלא. אי אפשר להגיד שיש הבדל בין עבר המדולדל לבין טבול יום שנוגע בחתיכה קטנה, האם זה מטמא גם את החתיכה הגדולה? אפשר להגיד שבאמת אין, שלמעשה יש הבדל ביניהם, אבל רבי מאיר אומר את שתי הדברים אולי. למה? מה ההבדל ביניהם? דילמה, שני לרבי מאיר בין טבול יום לשאר טומאות, אולי בטבול יום סובר רבי מאיר, מכיוון שזו טומאה מאוד קלה יחסית לשאר הטומאות החמורות, כי הרי הוא טבל, ובערב בלי שהוא יעשה שום דבר הוא כבר יהיה טהור, באמצע תהליך של טהרה כבר. לכן סובר רבי מאיר שאם טבול יום נוגע בחתיכה קטנה, ומחובר לזה חתיכה גדולה, אבל החיבור הוא לא כל כך חזק, כי מרים את החתיכה הקטנה להתנתק מהחתיכה הגדולה, וזה לא יצליח להרים את החתיכה הגדולה, אז הטומאה לא עוברת לחתיכה הגדולה, כי זו טומאה חלשה, אבל שאר טומאות, אולי זה כן יקרה דבר אחד. אז לגבי עבר המדולדל, אולי נגיד שזה כן יקרה דבר אחד. אז למה באמת רבי יוחנן חייב להגיד שהשיטה במשנה הזאת של טבול יום מוחלפת בגלל המשנה שלנו לגבי עבר המדולדל של הבהמה? מתרצת הגמרא, תניא, רבי אומר, אחד טבול יום ואחד שאר טומאות, סובר שאין הבדל ביניהם. שואלת הגמרא ככה, רבי סובר. ודילמה, לרבי לא, שאני לי ולרבי מאיר שאני לי. אולי רבי אומר שאין הבדל. רבי מאיר אולי לדעתו יש כן הבדל, אומרת הגמרא אתה צודק, באמת כל התירוץ פה זה רק לפי רבי. אמר רבי יושיה, אחי אמר רבי יוחנן, לדברי רבי שאומר שאין הבדל בין טבול יום לשאר טומאות, מוחלפת השיטה של רבי מאיר, שהוא תמיד יסבור שכשהחתיכה הקטנה מחוברת לגדולה, הם נחשבים מחוברים. עד לכאן היה לנו הסבר שני במחלוקת של רבי מאיר ורבי שמעון, כשיש עבר מדולדל בבהמה והבהמה נטמאה, האם... כשיש עבר מדולדל בבהמה, האם החתיכה, האם העבר המדולדל נחשב מוכשר לקבל טומאה על ידי השאר הבהמה או לא. זאת שיש מחלוקת. רבי מאיר אומר, הוכשרו בדמיה, רבי שמעון אומר, לא הוכשרו. ואנחנו ניסינו להביא, הבאנו, בהצלחה מרובה ודווקא, שתי הסברים נפלאים במחלוקת, ועכשיו הגמרא מביאה הסבר שלישי. רב אמר, ביש יד לטומאה, ואין יד להכשר כמפלגי. האם אנחנו אומרים שכמו שאוכל, היד שאיתו מרימים את האוכל נחשב חלק ממנו לגבי זה שאם נטמע היד אז גם האוכל נטמע, האם אנחנו אומרים שאותו דבר גם יהיה לגבי הכשר לקבל טומאה? זאת אומרת, ברגע שתפתה, היה פה אוכל, לפני, היה אוכל שאף פעם לא נשפח עליו אחד משבעת המשקים והוא לא הוכשר אף פעם לקבל טומאה, ונשפח עליו אחד משבעת המשקים לא על האוכל עצמו אלא על היד, על מה שמרימים איתו את האוכל. האם זה נחשב שכל האוכל הוכשר או לא? בזה הם נחלקו. יש בזה מחלוקת כבר, שכבר ראינו שנחלקו בזה. ובזה גם נחלקו רבי מאיר ורבי שמעון. מר סבר, לפי דעתו של רבי שמעון, יש יד לטומאה ואין יד להכשר. רק לקבלת טומאה, היד מכניסה את הטומאה לאוכל. אבל לגבי הכשר זה לא מכשיר ברגע שהיד הוכשר לקבל טומאה. זה לא אומר שגם האוכל הוכשר לקבל טומאה. ומר סבר, לעומת זאת רבי מאיר אומר לו, יש יד לטומאה ולהכשר. היד הזה נחשב מחובר לאוכל גם לגבי הכשר לקבל טומאה. ברגע שניתז אחד משבעת המשקים על היד, זה מכשיר לקבל טומאה גם את האוכל. עוד הסבר במחלוקת, הסבר רביעי. רב פאפא אמר, באמת כולם מודים שיש יד גם להכשר. זה נחשב יד גם לגבי שאם נשפח מים או אחד משבעת המשקים על היד, זה מכשיר לקבל טומאה גם את האוכל. וכאן מדובר שבן אדם שחט את הבהמה, הוא לא תכנן שהאיבר המדולדל הזה ישמש אוכל לעובדי כוכבים, שזה יהיה מיועד לאכילה. אלא משהו פשוט מאוד בשעת שחיטה, הוא שחט סתם, בלי הרבה לחשוב, לא חשב. אז במקרה הזה, בזה הם נחלקו. בהכשר קודם מחשבה כמפלגי, כשאדם מכשיר, קודם כל את האוכל, עדיין לא בטוח שזה בכלל אוכל, הוא לא חישב על זה לאכילה בכלל, הוא כבר שחט, הוא הכשיר את זה לקבל טומאה. זאת אומרת, כאן דם הבהמה ניתז לפני שהאדם החליט בכלל שהוא רוצה את העבר המדולדל הזה למסור לגוי שיוכל לאכול מזה. זאת אומרת, הוא לא החליט על העבר המדולדל הזה אם הוא בכלל מעוניין שזה יהיה אוכל. רק אחר כך הוא חשב שהעבר הזה יהיה אוכל. עכשיו, השאלה אם זה מועיל, כי קודם כל היה הכשר, אחרי זה היה מחשבה. קודם כל ניתז משקה ורק אחר כך החליטו שזה בכלל הולך להיות אוכל. האם מועיל בצורה כזאת להכשיר אוכל, לקבל טומאה או לא? הגרסה כאן דתניא, כי זה ברייתא. אמר רבי יהודה, כך היה רבי עקיבא שונה. חלב שחוטה. רבי עקיבא היה לומד ככה. חלב. זה אסור באכילה, מותר בהנאה. של בהמה שחוטה. בכפרים לא רגילים להשתמש עם החלב. עכשיו, חלב אסור באכילה ליהודי, אבל לאדם שהוא אינו יהודי מותר לאכול חלב. יהודי מותר לו למסור חלב לשאינו יהודי. אז לכן חלב יכול לקבל טומאת אוכלים גם. אבל זה דווקא מדובר במקרה כזה שבדרך כלל משתמשים עם חלב לאכילה של אינם יהודים. במקרה שלנו, בכפרים, בדרך כלל לא רגילים לתת את החלב לאכילה. אז לכן, בכפרים סובר רבי עקיבא שצריך מחשבה לאכילה ואין צריך הכשר, אבל שכבר הוכשר בשחיטה. זאת אומרת, אומר רבי עקיבא שהחלב במקומות כאלה שלא רגילים לאכול חלב, גם כאלה שהם אינם יהודים, אז ברגע שרוצים שחלב מסוים יהיה אוכל, זה רק אם חשבו עליו, הנה אני מעוניין לתת את זה לאדם מסוים שיוכל, אדם אינו יהודי, שמותר לו לאכול חלב. אבל ברגע שהחליטו לתת את זה לאינו יהודי, אם נגע בזה אחד מהטומאות, זה כן מקבל טומאה. אפילו שזה כבר, רגע, למה זה באמת מקבל טומאה? מה הכשיר את זה לקבל טומאה? דם שניתז על זה בשעת השחיטה. אז רואים שההכשר קדם לאוכל, ובכל זאת זה מכשיר לקבל טומאה. ככה היה סובר רבי עקיבא. ידוע רבי עקיבא, היה לו בהתחלה 24,000 תלמידים, כולם מתו בין פסח לבין חג השבועות, בימי ספירת העומר. אחר כך הוא הלך לדרום, ושם הוא העמיד עוד 5 תלמידים, אחד מהם היה רבי יהודה. וכשרבי יהודה שמע מרבי עקיבא את ההלכה הזאת, אז הוא אומר, אז הוא מספר, אמרתי לפניו, לימדתנו רבנו, אתה בעצמך כבוד הרב לימדת אותנו, על אולשין, שזה סוג של עשב, לפי איך שהרשי אומר בלעז את העשב הזה כאן אצלנו, לא ידוע מה, איזה סוג עשב זה מדובר. דווקא במסכת פסחים דף למתת, כשמביאים את זה לגבי מרור, שם הרשי מביא לעז אחר, ושם יש כל מיני פירושים שמסבירים על איזה עשב זה מדובר בזמננו. בכל אופן, כרגע זה לא נוגע לבדיוק איזה עשב זה, אבל על כל פנים מדובר פה אדם שליקט מין של עשב, שליקטן ודיחן לשם בהמה, ואז זה לא מיועד לאדם. אבל הוא כבר שטף את זה. הוא שטף את העשבים האלה. אם הוא היה שוטף אותם על מנת לאכילה לאדם, אז היה מוכשר לקבל טומאה. אבל כאן הוא שטף את זה בשביל אכילת בהמה. ורק אחר כך נמלח עליהם לאכילת אדם. אחר כך הוא פתאום מתחרט, הוא החליט לא נוצאת את זה לבן אדם שיוכל. זאת אומרת, כנראה מדובר פה בבן אדם שבערב פסח, אני לא חשב מאיפה היה לו מרור, ואת כל האולשין הוא נותן לבהמות, הגיע ממש ערב ליל הסדר, מאיפה היה לו עכשיו מרור, הוא נזכר שיש לו שם באסמים של התבועה, של האוכל, של הבהמות, יש לו אולשין, אמר טוב, תוציא משם קצת, שיהיה פה למסבים בליל הסדר, מה לאכול מרור. עכשיו, השאלה היא, האם עצם המחשבה הזאת להפוך את זה לאוכל של אדם, אפשר להסתמך על מה שפעם שטפו את זה במים כשהחליטו לתת את זה למאכל בהמה. אז אתה בעצמך למדתנו, אומר רבי יהודה למורו ורבו רבי עקיבא, שצריכות הכשר שני. למה? כי ההכשר שהכשירו את האוכל היה לפני שהחליטו שזה בכלל אוכל. אמר רבי עקיבא, אתה צודק, וחזר רבי עקיבא להיות שונה כרבי עקיבא, שצריך באמת להכשיר את זה פעם נוספת. ובזה נחלקו רבי מאיר ורבי שמעון, אגב שתיהם תלמידים של רבי עקיבא, חברים של רבי יהודה שהוא מספר פה את הסיפור. מר סבר לה כמעיקרה. זאת אומרת, רבי מאיר, הוא סבר כמו שמורו ורבו רבי עקיבא סבר בהתחלה, שלא צריך עוד פעם הכשר על אוכל כשחשבו עליו לשם אוכל לאדם. אלא גם אם היה קודם הכשר ואחר כך חישבו על זה לאכילה, זה מוכשר לקבל טומאה בתור אוכל. ומר סבר, לעומת זאת, רבי שמעון, תלמיד אחר של רבי עקיבא, הוא קיבל דווקא את מה שהיה אחר כך. הוא סבר כחזרה של רבי עקיבא שצריך קודם מחשבה ורק אחר כך להכשיר לשם אוכל. אז אם כן, יש לנו עוד הסבר נפלא למחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי שמעון. הסבר חמישי למחלוקת ביניהם. רווח הברי דרב איקה אמר, באמת כולם מודים שאין יד להכשר. זאת אומרת, זה שנשפח אחד מהמשקים על הבהמה, זה לא נחשב שזה נשפח גם על העבר המדולדל. הבהמה לא הופכת להיות יד לעבר המדולדל לגבי להכשיר לקבל טומאה. ולמה פה באמת הם נחלקו? בנתקני החדם, זאת אומרת, דובר פה שניתז אדם על אותו עבר מדולדל בשעת שחיטה. אבל מה? חתכו נאמר רק את הקנה, סימן אחד מתוך שתי הסימנים, זה לא מספיק. ואז ניתז דם גם על אותו רגל. עכשיו זה היה כנראה באיזשהו מקום, איזה גינה מטופחת או משהו, ובעל השדה מהר ניגב את כל הדם שניתז תוך כדי. הוא ניגב גם את הרגל של העבר המדולדל של הבהמה. ובשחת החיתוך של הסימן השני, כבר לא היה אפילו לא טיפה אחת של דם על גבי אותו עבר המדולדל. בזה הם נחלקו, מקרה כזה. אפשר למצוא כל מיני דוגמאות איך זה יכול להיות מציאותי. יכול להיות מקרה הרבה יותר פשוט, כן? סתם בשעת שחיטה ניתז דם וזה נזל מעל גבי אותו עבר המדולדל, ושאר הטפטופים לא היו על אותו מקום בדיוק, זה ניתז לכיוון אחר. יכול להיות כל מיני מקרים. אבל מה שבסופו של דבר הנקודה ההלכתית כאן, זה שבזמן שחיטת הסימן השני לא היה אפילו טיפה דם אחת על גבי העבר המדולדל. ובזה הם נחלקו. מר סבר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, והאדם שחיטה הוא. רבי מאיר אומר, מבחינתי השחיטה מתחילה ברגע שמתחיל החיתוך של הסימן הראשון. מתחילה ועד סוף זה נקרא שחיטה. ובמהלך תחילת השחיטה, זה נחשב שחיטה, היה דם על האיבר המדולדל, זה כבר הכשיר אותו לקבל טומאה. לעומת זאת, ומר סבר, רבי שמעון אומר לא, אינה לשחיטה אלא לסוף. בסוף השחיטה זה נחשב בכלל תחילת השחיטה. עד שלא נהיה שחיטה מוחלטת, זה לא נקרא שחיטה בכלל. והי דם של הסימן הראשון זה סתם מכה הוא, ולא הוכשר על ידי זה האיבר המדולדל לקבל טומאה. רבשי אמר, הסבר שישי למחלוקת. בשחיטה מכשרת ולא דם כמיף לגי. האם דם של שחיטה נחשב בכלל משקה להכשיר את האוכל או לא? וזה הם נחלקו. רבי מאיר אומר, כן, הדם של השחיטה יכול להכשיר את האוכל לקבל טומאה. לעומת זאת רבי שמעון אומר, לא, הדם הזה לא נחשב בכלל אחד משבעת המשקים שיכולים להכשיר לקבל טומאה. מה כן מכשיר? עצם השחיטה בעצמה, בזה שהיא מתירה בשר שבהתחלה היה עבר מן החי, אסור לאכול אותו. הכשיר את הבשר לאכילה, גם מכשיר את הבשר הזה לקבל טומאה. אבל העבר המדולדל, כיוון שהוא לא מוכשר לאכילה, אז לפי רבי שמעון הוא גם לא מוכשר לקבל טומאה. באי רבא, לפי דעתו של רבי מאיר, שהבהמה נחשבת יד לאותו עבר מדולדל. בהמה בחייה, שנוגעת בדבר טמא. מהו שתעשה יד לטמא לאיבר עוד מתי שהיא בחיים עדיין? האם זה יכול באמת לחשב יד או לא? דבר טהור שלא יכול לקבל טומאה, כמו הבהמה הזאת שהיא עדיין בחיים, אבל האיבר המדולדל, זה כבר לא נחשב שהיא מחוברת לבהמה לגבי זה שהיא נחשבת שהיא עדיין חיה, אז היא לכאורה אמורה כן שיהיה לה אפשרות לקבל טומאה. השאלה היא אם הבהמה מעבירה אליה טומאה או לא בתור יד. אומרת הגמרא תיקו, שאלה תעמוד, אין עליה תשובה. עכשיו הגמרא מביאה ארבע שאלות דומות לזה, לגבי דבר שהוא לא יכול לקבל טומאה, האם הוא לכל הפחות יכול להיות יד להביא טומאה למשהו אחר שכן מקבל טומאה. שאלה ראשונה, אמר רבי, הרי אמרו קישוט, סוג מסוגי הקישויים, שנטעה בעציץ, הוא נטע את זה בעציץ שהוא לא נקוב, עציץ סגור בלי שום נקבים, אין לו יניקה מהקרקע. עכשיו, הציץ שהוא לא נקוב, אם נוגע בו אחד מהתומות, מטמא אותו, זה נחשב דבר תלוש. והגדילה, הציץ התפתח, פרח החוצה, עכשיו הוא מגיע והוא יונק ישר מהאדמה, כי הוא יצא מחוץ לאדנית של הציץ. עכשיו הוא כבר כן יונק, יצא חוץ לציץ. עכשיו השאלה היא, זהו, עכשיו היא תאורה. היא תאורה, ולא רק זה שהיא תאורה, היא גם מתארת את כל העציץ שבפנים. זאת אומרת, לפי דעת הנקמה, ברגע שהעציץ יוצא מחוץ לאדנית, מחוץ לכלי, אז מה שיצא יונק הרי מהקרקע, אז הוא מחובר לקרקע, הוא לא מקבל טומאה, אז הוא טהור, והוא מתאר בחזרה את כל מה שבתוך העציץ שמקודם היה טמא. אמר רבי שמעון, וכי מה טיבה לתאר, איפה שמענו דבר כזה, שהחלק שיצא החוץ יכול לתאר את מה שבפנים? אלא הטמא בטומאתו וטהור בטהרתו. העציץ שבפנים נשאר טמא, מה שיצא החוץ, מכיוון שהוא נחשב מחובר לקרקע, כי הוא יונק מהקרקע דרך האוויר, הוא באמת טהור. ועל זה ביי הביי. לפי דעתו של רבי שמעון, שהעציץ שמחוץ לכלי, לאדנית, באמת טהור. מהו שתעשה יד, זה שבחוץ, שתעשה יד לחברתה להכניס לטומאה. אם יגע טומאה בחלק של העציץ שבחוץ, האם זה נחשב יד לעציץ שבפנים ומטמא אותו? אומרת הגמרא תיקו. שאלה שנייה, מה רבי ירמיה? הרי אמרו, המשתחווה לחצי דלעת. עוד סוג של עבודה זרה, אין גבול לטיפשות. אדם משתחווה לחצי דלעת, הוא האלוהים שלו, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו, השם ירחם. בכל אופן, באותו רגע, עשרה בהנאה, בן אדם הפך את החצי דלעת לעבודה זרה. מה רבי ירמיה? לפי דעתו של רבי שמעון, שאיסורי הנאה לא מקבלים טומאה. אז אם כן, החצי דלעת הזאת לא מקבלת טומאה. טומאת אוכלים. זה לא נחשב כמו אוכל. מהו שתעשה אותה חצי שאסורה בהנאה יד לחברתה לחצי השני שהיא זכתה שלא ישתחוו לה לעבודה זרה? האם החצי של העבודה זרה, אם הוא נגע בדבר שמטמא אוכלים, והוא לא מקבל טומאת אוכלים לפי דעת רבי שמעון, האם הוא לפחות מעביר טומאה לחצי השני, שזה כן אמור לקבל טומאת אוכלים? אמרת הגמרא תיקו. שאלה שלישית, אמר רב פאפה, קודם כל לפני השאלה, ההלכה. אמר רב פאפה, הרי אמרו, זה ברור לנו, המשנה אומרת מסכת תוקצין, ייחור של תאנה, ענף מתוך עץ תאנה, שנפשח, הוא נתלש מעל גבי העץ, אבל הוא עדיין ומעורה בקליפתה של העץ, הוא מחובר רק לקליפה של העץ בלבד. רבי יהודה מתהר, זה נקרא מחובר לדעתו. וחכמים חולקים עליו, הם אומרים, אם יכול לחיות, אם יחברו את זה חזרה, חזק, עם איזה חבל או משהו, הוא יכול חזרה להתאחות לעץ, טהור, מסכימים איתך שזה טהור, ואם לאו, אבל אם הוא כבר התנתק, שאי אפשר להחזיר אותו חזרה, זה בלתי הפיך, אז הוא טמא, הוא כן יהיה מוכשר לקבל טומאה. זהו ההלכה. עכשיו, על זה מגיע הספק. בא רב פאפה, לפי דעת חכמים, שכל זמן שהוא מחובר, זה טהור. מהו שיעשה זה שיש סיכוי שהוא יחיה, זה שהוא יחיה אם יחברו אותו ולכן לא נטמע. שיעשה יד לחברו אם באותו ענף שמחובר אבל אם יאחו אותו הוא יתחבר ולכן הוא לא מקבל טומאה, ממנו נתלש ענף אחר שהוא לגמרי, הוא לא יתאחה. הוא נתלש בצורה כזאת שגם אם יחברו אותו הוא לא יוציא פירות יותר. האם אמנם אותו עץ שמחובר לא נטמע, אבל אם הוא יכול להעביר טומאה לאותו חתיכת עץ שנחשבת מנותקת, אומרת הגמרא תיקו. אמר רבי זרע, הרי אמרו, אבן שבזווית, אבן שיש עליה נגע צרת, נגעי בתים. נגעי בתים עשתה, הכניסה הרבה מאוד כסף לאבותינו כשנכנסו לארץ. יש ברוך הוא אומר שהוא הולך לתת נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם כשתבואו לארץ. למה? זה מה שנותן לנו כזה קבלת פנים. ישר כותב רשי, מביאים חזל, ויש בו מבשר להם בשורה טובה, אני הולך לגלות לכם איפה יושבי הארץ, לפני שכבשתם אותם, החביאו את כל הכסף שלהם, כל מקום שיש כסף יהיה נגע, ואז יצטרכו לשבור את הקיר ויגלו את כל הכסף. נפלא ביותר. עכשיו, בן אדם ברגע שיש לו נגע צרת בתוך אחד מהקירות. עכשיו, פעם הבתים היו עשויים בצורה כזאת, שזה היה אבן, לידה עוד אבן ועוד אבן, ככה היו בונים בית, בצורה כזאת. עכשיו, כשרצו בזווית לבנות, היו שמים שם אבן גדולה, שהיא תוכל להחזיק את כל האבנים והיא תהיה יציבה וחזקה. ראש פינה, אבן שהיא ראש פינה. אותה אבן, דרך כלל, היו רואים גם בצד הזה של הבית וגם בצד השני, גם אצל השכן. זה היה אבן שהייתה טובה לשתי הדיירים, לשתי הצדדים של הקיר. הייתה אבן הגדולה יותר. אבל האמת היא שלוקחים דוגמה את אותה אבן שהיא בזווית. הרעיון אבל זה לא משנה איזה אבן, זאת אבן שרואים אותה אצל שתי בתים. גם בבית הזה וגם בבית הזה, זה כמי קיר כזה שמבדיל בין שתי חדרים ורואים את האבן בשתי הצדדים. יש נגע בצד אחד. אז נגע צרת, תחילת התהליך, רואים את האבן, הכהן בא, בודק, ולפי קריטוריונים הלכתיים, קובע האם צריך הסגר. מה זה הסגר? צריך להוציא את לחלוץ את האבנים, להוציא את כל האבנים שיש עליהם נגע, להוציא אותם, זהו. מה עכשיו? שמים אבנים אחרות במקום. בסדר? שמו אבנים אחרות במקום, מסגירים את הבית שבוע. אחרי שבוע או שבועיים, חוזרים. בודקים, רואים עוד פעם יש פה נגע. מה עושים עכשיו? אז פשוט מאוד צריכים לחלוץ עוד פעם את האבן, אבל לשבור, פה צריך רק לשבור את הצד ששם היה הנגע. לא צריכים לשבור את כל האבן. אם זה אבן שעוזרת לשתי השכנים, מספיק לחתוך את החצי של השכן שאצלו היה את הנגע, והשכן השני מחזירים לו את האבן חזרה, הכל טוב. לא שוברים את זה, לא נוטצים את זה. זאת ההלכה. הרי אמרו, אבן שבזווית, כמו שאמרנו, כשהוא חולץ, חולץ זה בדרך כלל לפני ההסגר. שזה עדיין לא מוחלט לטומאה. זה פעם ראשונה, כהן מגיע, רואה, חולצים את האבן. אז חולץ את כולה. כמו שכתוב, וחלצו את האבנים. כל האבנים חולצים, גם של הצד של השכן. כמובן, לא צריך את כל הקיר, אבל את האבנים שיש עליהם נגע, חולצים לגמרי. גם את הצד שאין עליו נגע, אבל זה אבן אחת, אז חולצים את כל האבן. ואחר כך כמובן, שמים שם אבן אחרת בינתיים. וכשהוא נוטץ, אבל אחר כך כשמגיעים ורואים, יש החלט של טומאה, ואז צריך לשבור את האבן הזאת שיש עליה נגע צרת, אז הוא חולץ את הכל, אבל הוא נוטץ את שלו, את הצד שלו הוא נוטץ, שובר אותו לרסיסים, ומניח מחזיר את החצי של חברו, כי כתוב ונתץ את הבית, לא כתוב ונתץ את הבתים, רק את האבן של הבית שלו בלבד. עכשיו על זה בא רבי זרע את השאלה הרביעית. מהו שתעשה החלק של האבן שהיא לא מנוגעת? יד לחברתה. החלק שלה, שאינה מנוגעת, מה היא תעשה יד לחברתה? זאת אומרת, אמנם בצד של השכן אין נגע, אבל היא מחוברת הרי לצד של הנגע. הרי זה אבן אחת. האם החצי של האבן המנוגעת, האם החצי שלא מנוגעת נחשבת יד שלה, ואז ברגע שיש אבן מנוגעת בבית, הבית נחשב בית המנוגע, נגעי בתים, וההלכה היא שמי שנכנס לבית נטמע. נטמע, תומת אוהל. האם תומת אוהל יש גם בבית של יד, בגלל שיש אבן שהיא הופכת להיות, אבן אחת שחצי ממנה מנוגע, האם החצי השני נחשב יד ומתמא גם את הבית השני באוהל? זאת השאלה. אומרת הגמרא תיקו, שאלה תעמוד, שאלה טובה, אין עליה תשובה. אמרנו במשנה, מתה בהמה, בהמה שהיה לה, נאמר, רגל קדמית, שהייתה מדולדלת, מחוברת, אבל לא יכולה להחלים בחייה. אחרי שהיא מתה, אז למדנו שהעבר המדולדל, יש לו דין שהוא מקבל תומת אוכלים, למרות שהוא אסור באכילה, הוא מקבל תומת אוכלים. עכשיו, אוכל, בשביל שהוא יתאמה, צריך קודם כל להכשיר אותו לקבל תומה על ידי אחד משבעת המשקים. אז הבשר, באמת, הבשר מתוך העבר המדולדל, צריך באמת, בשר מדולדל, או בשר מהעבר המדולדל, אם רוצים שהוא יקבל תומה, צריך להכשיר אותו על ידי משקים. אבל עבר שלם מדולדל, הוא לא צריך להכשיר אותו לקבל תומה, אלא הוא כבר מתאמה. אבל איך הוא מטמא? כמו עבר מן החי. הוא לא מטמא כמו נבלה. מה ההבדל? מה ההבדל בין תומת עבר מן החי לתומת נבלה? אנחנו יודעים שתומה של עבר מן החי זה כמו נבלה, זה אב התומה. אז על זה שואלת הגמרא, מהי איקה בין עבר מן החי לעבר של הנבלה? פה השאלה היא בעצם ממוקדת. יש מושג שעבר מן החי מטמא. נבלה מטמא. שתי מטמאים כאב התומה. פה אתה אומר שהעבר מן החי מטמא לא כנבלה. מה ההבדל? אומרת הגמרא, איקה בעיני הוא בשר הפורש ממנו. בשר שפורש ממנו, מהעבר של הבהמה. אבל מה? זה רק בשר בלבד, אין גיד, אין עצם. זה הרי ההבדל בין בשר לבין עבר. עבר יש גם גידים ועצמות. בשר זה רק בשר. זה המחלוקת ביניהם. זה ההבדל ביניהם, בין נבלה לבין עבר מן החי. דאילו, בשר הפורש מעבר מן החי, אפילו שזה כזית בשר, לא מטמא. אבל אם הוא פורש מעבר מן הנבלה, מטמא. כי כזית בשר נבלה מטמא, אבל כזית בשר בלבד של עבר מן החי לא מטמא. זה ההבדל. שואלת הגמרא, עבר מן החי מטמא, מה יקרה? מאיפה בכלל המקור לזה שעבר מן החי מטמא? אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, הגרסה פה דכתיב, וכי ימות מן הבהמה. אפילו חלק מן הבהמה יכול להיות שהוא מת. ופה מדובר לגבי תומת נבלה. אז רואים מכאן שגם אפילו עבר אחד שמת מן החי והוא לא יכול להחלים, זה גם מטמא. שואלת הגמרא, בסדר, לימוד נפלא. אם זה היה מיותר המילה הזאת, אבל המילה לא מיותרת. והי מבעי לילה כדי ידח דרב יהודה אמר רב, רב יהודה אמר רב בעצמו לומד מהפסוק הזה משהו אחר. אמר רב יהודה אמר רב ואמרי לה במתנית התנה. יש כאלה אומרים שזה לא רב יהודה אמר רב את זה אמר, אלא זה אמר, זה ברייתא מפורשת, בסדר? אבל בכל אופן הפסוק אומר וכי ימות מן הבהמה, חלק מנה. לומדים מזה משהו מעניין. מקצת בהמה מטמאה כמו נבלה ומקצת בהמה אינה מטמאה. יש כאלה בהמות שמטמאים כנבלה ויש כאלה שהיו אולי מועמדים להתאמה כנבלה, אבל הם לא נטמאים כנבלה. איזה הם? ואיזו זו? זו טרפה ששחטה. טרפה שבעיקרון, מה זה טרפה? זה אומר שהבהמה הזאת יש לה איזה מום מסוים. כן, יש לה איזה נקב בריאה, יש לה בעיות רציניות. אז היא בעיקרון אמורה למות. אבל היא לא בטוח שהיא מטמאה כנבלה. אם ישחטו אותה, היא לא תהיה כמו נבלה. מאיפה לומדים את זה? הרי היא אמורה להיות נבלה, היא אמורה למות, בלי שחיטה. וגם אם שחטו אותה, זה לא מכשיר, אז היא אמורה להיות כמו נבלה, אבל לא, התורה אומרת, מן הבהמה, יש כזאת שהיא נחשבת נבלה, ויש כזאת שהיא לא נחשבת נבלה, שחיטה של טרפה מתארת אותה מדי נבלה. אז אם כן נשאלת השאלה, פסוק מן הבהמה, צריך אותו, אז איך רב יהודה אמר רב, לומד מזה עבר מן החי שהוא מטמא. מתרצת הגמרא, אם כן, שזה רק בא ללמד לגבי טרפה ששחטה, שאין בה תומת נבלה, נכתוב רחמנה במילה אחת, מי בהמה? מהי מן הבהמה? האות נון הזאת באה להוסיף דבר נוסף, שמה מן התרתי היא גם לגבי תומת עבר מן החי. שואלת הגמרא, הכי, שעבר מן החי באמת מטמא, אז למה רק איבר שלם מטמא מן החי? הרי אמרנו שההבדל בין עבר מן החי לנבלה, שנבלה גם כזית בשר בלבד מטמא. עבר מן החי, רק אם זה עם גידים ועצמות, זה מטמא. למה? באמת למה שעבר מן החי לא יטמא בכזית בשר בלבד? בשר מן החי שגם כן יטמא, עונה הגמרא לא סלקא דעתך, זה לא יכול להיות. דתניא, יכול היית לחשוב שיהיה בשר הפורש מן החי טמא, אפילו שזה רק בשר בלי גידים ועצמות. תלמוד לומר, וכי ימות, ימות מן הבהמה, מה מיתה שאינה עושה חליפין? ברגע שהבהמה מתה, מי ייתן לנו חליפתו? אין חליפין, זהו. מה שהיה, לא יהיה. אף כל שאינה עושה חליפין. כל סוג מקרה שאין לו שום תחליף. איבר שלם, אם הוא נקטע, זהו. לא יצמח איבר אחר במקום. אבל בשר, רש"י אומר, עושה חליפין. אם יתלוש בשר מן הבהמה, אחר עולה תחתיו. יש סיכוי שבשר אחר יצמח במקום. אולי צריך להיות מומחה גדול בשיקום איברים לדעת איך לעשות את זה, אבל יש סיכוי, יש מציאות כזאת. בשר יכול לצמוח. אז לכן בשר, באמת בשר מן החי, לא מטמא כנבלה. זה לימוד ראשון. דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, לימוד שני. כתוב הרי, וכי ימות מן הבהמה. הוא שם דגש על המילה בהמה. מה בהמה? יש בה גידים ועצמות, כמובן. אף כל, דווקא כאלה שיש גידים ועצמות, הם מטמאים. רבי אומר, דומה מאוד, אבל הוא מוסיף בהמה, מה בהמה בשר גידים ועצמות. אף כל בשר גידים ועצמות. מה היקה בין רבי לרבי עקיבא? מה זה משנה אם אתה אומר גידים ועצמות או בשר גידים ועצמות? איזה מקרה אין בשר שבזה הם נחלקו? יש גידים ועצמות. ואתה גמרא היקה בעיניי הוא ארכובה. אותה עצם שהיא בין השוק, שהעצם הארוכה האמצעית שיש ברגל, לבין הפרסה, שהיא העצם הקטנה, בכף הרגל, שם יש רק עצם וגיד. וזה באמת, בזה הם נחלקו, אם זה נקרא איבר או לא, כמו בהמה. בין רבי עקיבא, שאומר שצריך שיהיה גיד ועצם, לבין רבי יוסי הגלילי, שאומר שצריך שזה לא יהיה לו אפשרות של חליפין, מה היקה ביניי הוא איזה מקרה יש הבדל ביניהם? אומרת הגמרא, אמר רב פאפא. ההבדל ביניהם זה איברים כאלה שאין בהם עצם. כוליה, הכליה, וניב שפתיים, השפה העליונה של הבהמה. היקה ביניי וזה הם נחלקו. אז זה למעשה מקור מאיפה יודעים לבשר מן החי שהוא לא מטמא בבהמה. אומרת הגמרא תניא נמי גבי שרצים כהאי גוונא. בתומת שרצים גם יש את אותם שלושה דעות. יכול בשר הפורש מן השרצים יהיה טמא כמו עבר מן החי. פרש מהם בחיים של השרץ. תלמוד לומר, במותם. מה מיתה שאינה עושה חליפין? אי אפשר להחזיר חזרה את השרץ אחרי שהוא מת. אף כל שאינה עושה חליפין. דברי רבי יוסי הגלילי. אז אם כן, אנחנו רואים מפה שבשר הפורש מן השרצים לא טמא. אם הוא פרש מהם בחיים שלהם. רבי עקיבא אומר, כתוב שרץ, מדייקים מזה, מה שרץ, יש בו גידים ועצמות, אף כל, שהוא יטמא, צריך שיהיה בו גידים ועצמות. רבי אומר, שרץ מה שרץ, בשר, גידים ועצמות, אף כל בשר, גידים ועצמות, אבל אם נחתך רק בשר מן השרץ, בחיי השרץ, זה לא מטמא. בין רבי לרבי עקיבא היקה ביניי הוא הארכובה, החלק התחתון שיש בו רק גיד ועצם ברגל של השרץ, בין רבי עקיבא שאומר שגיד ועצם לבין רבי יוסי הגלילי שאומר שרק דבר שאין לו חליפין, מה ההבדל ביניהם? מה איכה ביניהו? אמר רב פאפא, הליבר בלי עצם. כוליה וניב שפתיים איכה ביניהו. ההבדל ביניהם לגבי כליה והשפה העליונה של השרץ, זה המחלוקת ביניהם האם זה נחשב איבר מן החי או לא. האם זה מטמא או לא. עכשיו, יש לנו גם מקור שבשר מהחי בבהמה לא מטמא, וגם בשרץ לא מטמא. למה צריך בשתיהם? אומרת הגמרא עוד צריכה. די אשמינן בהמה שבשר מן החי לא מטמא. היינו תמה דלא מטמא מחיים הבשר, משום דלא מטמא בכעדשה. זאת אומרת, היא לא כזאת חמורה, חתיכה קטנה של כעדשה בכלל לא מטמא. רק כזית, בשר כזית מטמא בנבלה. אבל שרץ דמטמא בכעדשה, אימא לטמא מחיים, אבל שרץ שהטומאה שלו זה בכעדשה, זה ממש קצת. אז זה כל כך חמור. אולי נגיד שאם חותכים בשר מן השרץ, זה יטמא כמו שרץ מת. ויש מיונן שרץ. אם היה כתוב רק לגבי בשר מן השרץ, שלמרות שהוא כל כך חמור, בכל זאת כשתולשים ממנו בשר שהוא חי, זה לא מטמא. משום דה לא מטמא במסע, לא מטמא מחיים. בגלל שאם מישהו מרים את היד, ואחד אחר שם עליו, על היד, מגש עם שרץ מת. והבן אדם לא מרים, הוא רק מחזיק, נושא את אותו שרץ, הוא גם לא נוגע בו, הוא נוגע במגש. אז בשרץ זה לא מטמא את הבן אדם שנושא. אז אם כן, הייתי אומר, לכן לא מטמא בחיים. יש איזה כל כך קל שרץ, אז גם בשר מן החי לא מטמא. אבל בהמה דמטמא במסע, אימה תטמא מחיים. אבל בהמה שכן, ברגע שהיא נבלה, עצם זה שאדם נושא, כזה את בשר של נבלה, אז מטמא אותו, גם אם הוא לא מרים, גם אם הוא לא נוגע, אז הייתי חושב שאם תלשו חתיכת בשר בחיה בהמה, בשר מן החי, זה גם מטמא. צריכה, לכן צריך להגיד בשתי המקרים, שבשר מן החי לא מטמא, רק עבר מן החי, שיש בו גם בשר וגידים ועצמות, או שמענו גידים ועצמות, רק זה מטמא, בתור עבר מן החי, בדרגת הטומאה. עד כאן השיעור על דף קוף חף חץ.